בחזרה למזרח, על קרב ירמוך.
דברי הימים, אנשים, אירועים, יצירות, עם דוקטור אילנה בקסיס.
שלום וברוכים הבאים לדברי הימים, אנשים, אירועים, יצירות. א' באב, שנת 1390, לקרב ירמוך. שם הפרק, בחזרה למזרח, על קרב ירמוך. אני דוקטור אילן אבקסיס. אנחנו יודעים את השנה, 636 לספירה. אנחנו יודעים מי היו הצדדים הלוחמים, הערבים ומוסלמים מצד אחד, והביזנטים הנוצרים מן העבר האחר. אנחנו יודעים גם מי ניצח, הערבים. ומעבר לכך, אנחנו לא באמת יודעים. תיאורי הקרבות המוקדמים ביותר נכתבו כמה עשרות שנים לאחר האירוע, והמקורות השונים מציגים תמונה מבולבלת, לא ברורה, והם סותרים זה את זה. כל מקור הציג את האירועים לפי השקפת עולם מחברו, כשהוא תיאר בדיעבד את האירועים. נרחיב להלן. זהו אחד המקרים הבולטים של אירוע שבזמן אמת לא עשה רושם מיוחד ולא משך תשומת לב יוצאת דופן, אך בדיעבד הפך לאירוע מכונן. אבל כרגיל, לא ניתן להבין את הקרב ללא הרקע לקרב. אנו מדברים על משולש. בקודקוד אחד ניצבו הערבים המוסלמים, בקודקוד השני ניצבו הנוצרים הביזנטים, ובקודקוד השלישי הפרסים הססנים. כמה מילים על כל קודקוד. ונתחיל בביזנטים. למען הדיוק ההיסטורי, הכינוי ביזנטים לתושבי מזרח האימפריה הרומית שהתנצרו, הוא מאוחר, מהמאה ה-18. הם ראו בעצמם פשוט רומאים. גם הערבים כינו את המדינה הביזנטית בשם רום, כלומר רומא. המדינה הביזנטית הייתה המשכה הישיר של האימפריה הרומית. אימפריה היא מדינה שולטת על שטח נרחב ועל עמים שונים. בשנת 395 לספירה החליט הקיסר הרומי תאודוסיוס, שמבחינה דתית היה נוצרי, לחלק את האימפריה הגדולה מדי לניהול יעיל בין בניו. האימפריה חולקה לחלק מערבי ולחלק מזרחי. קו החלוקה הושפע מגורמים רבים, אבל הבולט שבהם היה ההיבט הלשוני. בגדול מדובר על המזרח דובר היוונית, לעומת המערב דובר הלטינית. בעוד האימפריה המערבית התמוטטה בשנת 476 לספירה, עם פלישת הקלטים לרומא, הרי אחותה המזרחית המשיכה עד 1453. את העותמנים כבשו את בירת האימפריה, שבעת הזו הייתה צל דהוי מאוד וחיוור מאוד של עברה המפואר. באמצע המאה השישית לספירה, הסתרה האימפריה סביב רובו של הים התיכון, כולל ארץ ישראל. בערוב ימיה, האימפריה הסתרה סביב שטחי הבירה קונסטנטינופוליס, איסטנבול של ימינו. אבל בתקופה שקדמה לקרב ירמוך, האימפריה חיה ובעתה. ומי שספג חלק מהביטות הללו, הייתה האימפריה הססנית. האימפריה הססנית היא אימפריה פרסית, שבירתה הייתה בקטסיפון, לא רחוק מבגדד של ימינו. האימפריה התקיימה במאות השלישית עד השביעית לספירה. האימפריה שלטה על שטחי איראן ועיראק של ימינו, ובשיאה שלטה גם על חלקים ממצרים, כולל ארץ ישראל. בשטחי האימפריה הססנית ובעת שלטונה בבבל, נכתב התלמוד הבבלי. המלכים, שפור הראשון והשני, נזכרו בתלמוד בשם שבורה מלכה. ואימו של שפור השני נזכרה אף היא בשם איפרה הורמיז, שמה פרסי, פריה והרמזד, או משהו כזה. הכלל, דינה דמלכות הדינה, נקבע על ידי האמורה שמואל, ביחס לשפור הראשון אגב. סדרת מלחמות בין הביזנטים לססנים, בשילוב עם אסונות טבע ובעיות כלכליות, החלישו מאוד את כוחן של שתי האימפריות. שיא העימות בין האימפריות, מנקודת מבט יהודית, הוא הכיבוש הפרסי של ארץ ישראל בשנת 614 לספירה. כיבוש שעורר תקוות משיחיות שנכזבו. במהלך הכיבוש נפל הצלב האמיתי בשבי. בשנת 628 כבשו הביזנטים בחזרה את ארץ ישראל, והצלב הושב לרשות הנוצרים. חדי האוזן מביניכם שמו לב שציינתי את השנים 614 ו-628. נפנה איפה את מבטנו אל הקודקוד השלישי, הערבים המוסלמים. לפי המסורת המוסלמית, בשנת 610 לספירה, התבודד מוחמד בן עבדאללה בן עבד אל מוטלב במערה בג'בל אנור. במהלך ההתבודדות התגלה אליו המלאך ג'יבריל, הלא הוא גבריאל. בלילה הקרוי מאז, לילת אל קדר, הוא מסר לו את הסורה הראשונה, סורת טיפת הדם, שבשל לקרוא סידור הקוראן מהסורות הארוכות לקצרות, מלבד סורת הפתיחה, מספרה הוא 96 מתוך 114. פה החל האסלאם. נדלג קדימה לשנת 622. בשנה זו ברח מוחמד ממכה למדינה, באירוע הידוע כהגירה, ההיג'רה. 10 שנים לאחר מכן מת מוחמד בשנת 632. אבל בשנים הללו הוא ביסס את האסלאם והקים מדינה מוסלמית בחצי האי ערב. האסלאם שאף להתפשט ימה וקדמה צפונה ונגבה, ויורשי מוחמד יצאו למסע כיבושי מהמם. לפי המשפט מהחדיף, מקביל לתורה שבעל פה, דין מוחמד בסייף, או בעברית, דת מוחמד בחרב. תוך פחות מ-200 שנה הסתרע האסלאם מאינדונזיה ועד לספרד. התופעה המוסלמית באירופה נבלמה בקרב פואטיה או קרב טור במרכז צרפת. הקרב נערך בין שתי הערים הללו. בקרב זה קרל מרטל, הפטיש, עצר את צבאות המוסלמים. והחל תאריך ארוך של רקונקיסטה, כיבוש מחדש, שימשך 760 שנה עד 1492. הערבים הדבירו תחתם את האימפריה הססנית וכמעט גם את זו הביזנטית. שתי האימפריות היו מותשות והכוח הרענן מחצי האי ערב לא התקשה לכבוש נתחים גדולים מהביזנטים ואת כל שטחי הססנים. כאן החל תהליך האסלום של פרס. בשל המלחמה הממושכת עם הססנים, שעלתה הון עתק, הביזנטים נאצו לחוג מהעיקרון המנחה ביחסיהם עם המדבר. מימון שבטים ערבים, סרקנים ביוונית, על מנת שישמשו חיץ בין המדבר לבין האימפריה. כשהשלטון המרכזי חלש, נוודי המדבר פושטים על הארץ הנושבת. דוגמה מהתנך, המדיינים שפלשו לארץ עד שקם גדעון. אם נפתח מפה, נגלה שהדרך ממכה לקונסטנטינופוליס עוברת בארץ ישראל ובסוריה. ולשם בדיוק לטשו עניהם יורשי מוחמד. ובשעה טובה ומוצלחת, הגענו אל הרקע לקרב הירמוך. הירמוך הוא נהר המתחתר בתפר שבין הגולן הבזלתי לבין הגלעד הגירי. כמו אחיו הצפוני, נחל סער המתחתר בין הגולן הבזלתי לחרמון הגירי. אזור הירמוך, יובלו הגדול של הירדן, היה זירת הקרב. הקרב אירע בחודש אוגוסט 636 לספירה, בימי החליף השני, עומר אבן אל-חטאב. אחד מארבעת החליפים הראשונים המכונים רשידון, כלומר ישרי הדרך. בשלב הזה האסלאם עדיין היה מאוחד. הפיצול הסוני-שי יתחולל עוד כמה עשורים. כבר בימי מוחמד החלו שבטים ערבים שהכירו במנהיגותו של מוחמד לפשוט על הארץ הנושבת. סוריה רבתי, מה שקוראים בערבית בלד אשם, תוך ניצול חושת האימפריה הביזנטית. הפושטים הערבים הגיעו עד נהר העסי שבצפון סוריה, הקוראי בעברית אורנת ומוכר בשמו היווני האורונטס. בלית ברירה ובשל חושת השלטון המרכזי, קרתו הערים השונות בסוריה הסכמים שונים עם הפולשים. המצב היה חמור דיו עד שהקיסר הרקליוס בכבודו ועצמו נאלץ להיכנס לעובי הקורה. הוא מינה את סרגיוס, מושל הפרובינקיה, שישב בבירת הפרובינקיה, קיסריה, ולא ירושלים, כמפקד העליון של הכוחות הביזנטים במרחב. תואר מפוצץ אמנם, אבל המציאות בשטח הייתה עגומה. הכוח הצבאי המקצועי שעמד לרשותו היה דל עד להכאיב. חלק משמעותי מהצבא הביזנטי לחם בצפון האימפריה נגד הסלאבים. הוא נאלץ לגייס בכפייה עיקרים מן הגורן ומן היקב, תרתי משמע. לוחמים בלתי מיומנים אלה לא היו יריב שקול לנוודי המדבר. הם חסרו את האימון, את הציוד, את הלכידות החברתית, ואת רוח הקרב שהיו לאויביהם מלוא החופן. ברגע האמת, רוח הקרב שאיננה, תרים תרומה משמעותית לנוכח פני האיום, והם נפוצו לכל עבר. שאר הכוח הביזנטי הורכב מערב רב של שכירי חרב והרפתקנים שונים ומשונים שחיפשו תהילה ושלל, וכן מארמנים וערבים שקיבלו על עצמם את הנצרות. בין הערבים בלטו שבטי ג'דם, רסן ולחם. המחנה הביזנטי התקדם לאיתו מאנטיוכיה, כיום בתחום טורקיה, דרך בקעת הלבנון אל העיר גביטה, ששכנה במרחב שבין דרעה לדמשק, דרום סורי של ימינו. אזור זה היה מרכזו של שבט הרסן, כלומר עורף ידידותי תומך. באוגוסט לוהט בשנת 636 ניצבו הביזנטים בדרום רמת הגולן. מולם, מן העבר השני של ואדי זידי, אחד מיובלי הירמוך, עמדו הנוודים הערבים המוסלמים. מנקודה זו אנו מגששים באפלה מסוימת, בלשון המעטה. הידיעות על הקרב ואירועיו הן מקוטעות, ולמעט עדות בעייתית, אין עדויות מהימנות מזמן האירועים. העדויות המוקדמות ביותר הן שברי משפטים וציטוטים חלקיים במקורות כנסייתיים שנכתבו כמה עשרות שנים לאחר הקרב. ההיסטוריונים הביזנטים כתבו את סיפור תבוסתם כמה עשרות שנים לאחר האירוע, בעת שהאימפריה האדירה כבר הצטמצמה לשטחי טורקיה של ימינו פחות או יותר. הם נקטו בגישה ממעיטה ומצמצמת. המסורות המוסלמיות נכתבו כמאה שנה ואילך לאחר האירועים. אך בשונה מהביזנטים, במהלך השנים תפכו סיפורי הקרב וקיבלו ממדים מיתיים. ניצחון הצבא המוסלמי הזעיר, לכאורה, על הצבא הביזנטי, אדיר הממדים, לכאורה, הוסבר בעובדה הפשוטה שהאסלאם הוא דת האמת הזוכה לתמיכת האל. קרב קודם לקרב ירמוך הוא קרב אג'נדיין. זהו האתר אינו ברור. מקור מוסלמי קובע אותו בין רמלה לבית גוברין. אזכורו ליד רמלה המעיד על האיחור שבכתיבה, שהרי רמלה לא הייתה קיימת באותה עת. חוקרים שונים ממקמים את אג'נדין בין הגלעד לעזה. טווח של אפשרויות. אבל סביר שהוא נמצא באזור הירמוך. הקרב נערך בשנת 634 והסתיים בניצחון מוסלמי מוחץ. הבעיה היא שהקרב נזכר רק במקורות מוסלמים מאוחרים ולא נזכר ולו באות אחת במקורות ביזנטים. המקורות המוסלמים חלוקים בנוגע לתאריך הקרב ומקומו המדויק. אפשר שבחלוף השנים זיכרון האירועים הותח לכלל אירוע אחד, או שהקרב היה התקלות מקומית מעוטת משתתפים שבדיעבד קיבלה נפח גדול מאות מונים מהאירועים בפועל. לפי המקורות המוסלמים, הצבא המוסלמי יצא לקרב נוסף נגד הביזנטים, לא רחוק מהירמוך במקום הקרוי יקוצה או וקוצה. שוב ניצחון מוסלמי. לאחר זמן מה נערך עוד קרב, הפעם ליד העיר פחל שבגלעד, שוב ניצחון מוסלמי. מהמקורות השונים לא ברור האם מדובר בקרב אחד, כמה קרבות סמוכים שהפכו לקרב אחד, או קרבות שונים שרק חוברו להם יחדיו. תקו. כל זה נזכר במקורות המוסלמיים כאמור. הקרב הבא, שלשם שינוי גם הביזנטים מזכירים אותו, הוא קרב ירמוך או קרב הירמוך, אותו דבר. רשימה סורית בארמית כנסייתית קצרה מאוד, היא המקור הקדום ביותר לתיאור הקרב. המחבר, שחי בזמן האירועים ככל הנראה, תיאר את מה שראו עיניו, והוא לא התכוון לכתוב היסטוריה. על כן, העדות מכילה את התוצאות, ולא את המהלכים שהוליכו לתוצאות אלו. לאחר תיאור קצר של פשיטות הערבים במרחב שבין חומס לגליל, שגרמו להרס והרק רב, תוארה התקפת הנגד הביזנטית בראשות הסקלריוס, כלומר אחראי האוצר האישי של הקיסר. ההתקפה יצאה מחומס במרכז סוריה. ציטוט, ב-20 באב, אוגוסט, כן, שנת 947, היא שנת 636 לספירה, התאריך 947 מתייחס למניין השטרות שהתחיל בשנת 312 לפני הספירה, וששימש את היהודים עד ימי הביניים לפחות. באו הביזנטים והתכנסו בגביטה. ביזנטים ועם רב נקטלו בערך 50 אלף. סוף ציטוט. היה קרב, מתו הרבה ביזנטים, זהו. העדות השנייה היא בערך דור אחד אחרי הקרב. זהו מקור ארמני שככל הנראה מכיל זיכרונות בעל פה מלוחמים ארמנים שנטלו חלק בקרב. נקרא אותו ותביני אותה בעייתיות שבמקור זה. ציטוט. בהגיעם אל הירדן חצו, הביזנטים הכוונה, את הנהר וחדרו לתחום ערביה. הם קבעו את המחנה שלהם על גדת ערוץ והתקדמו רגלי לעבר הערבים. הישמעאלים הציבו חלק מצבאם במערב ופיזרו את מאהליהם ברחבי הארץ. לאחר מכן הם הציבו את גדודי הגמלים וקשרו את רגליהם בחבלים. דילוג. אשר לביזנטים הם היו עייפים מחמת צעדתם. בקושי הם הצליחו לחפור את המערך שלהם, כלומר שוחות הגנה. הם התנפלו על הישמעאלים. אז יצאו אלה שהמתינו להם, לביזנטים, במערב, ובפתאומיות התנפלו על החלק האחורי של הביזנטים והחלו להכות בהם. פחד אשר אלוהים השרה השתלט על מחנה הביזנטים, דילוג. אולם הם לא יכלו לברוח מעומק החולות עד שהם שקעו עד הצוואר. בעוד שהאויב רדף אחריהם ותקע את החרב בגבם והם סבלו קשות מהשמש היוקדת. כל המפקדים נהרגו ונכנעו. מספר החללים עלה על אלפים. רק מעטים ניצלו, דילוג. הישמעאלים עברו לאחר מכן את הירדן וחנו ביריחו. החרדה שהם השליטו שתקה את יושבי הארץ, והם נכנעו באותו לילה. תושבי ירושלים ביקשו למלט את צלב העץ של האדון, ישו הכוונה, ואת פרטי כנסיית האדון. הם העלו אותם על ספינות ושלחו אותם לקונסטנטינופוליס. סוף ציטוט. התיאור רווי תפיסה דתית עמוקה. קודם כל, ההפסד הביזנטי מוסבר בהתערבות האל, אשר הפחד שהטיל השתלט על המחנה הביזנטי. הדמיון לסיפור כיבוש יריחו בתנך הוא מובהק. גם הפחד שחשו יושבי כנען מיהושע משתקף בפחד של יושבי ארץ מערבים. בנוסף, הדימוי של הערבים כרוכבי גמלים במדבר הוסיף לתיאור חולות עמוקים. אני מניח שהקהל הקדוש המאזין להסקט היה ולו פעם אחת בדרום רמת הגולן. המון בזלת, אין חולות עמוקים. המקור הנוצרי השלישי וגם העיקרי הוא תאופנוס המודה. נזיר והיסטוריון ביזנטי מהמאה התשיעית, כלומר 200 שנה לאחר הקרב. הוא כתב חיבור בשם כרונוגרפיה. חיבור המתאר את קורות האימפריה הרומית והאימפריה הביזנטית בין השנים 284 עד 813 לספירה. גם הוא סיפק תיאור מצטדק, מה שמכונה אפולוגטי, בעל גישה תיאולוגית וניסיון לנקות את הקיסר הביזנטי הרקליוס בכל אשמה למפלה. מילה קצרה על כרוניקה. כרוניקה היא סוגה ספרותית המורכבת מרישום האירועים ההיסטוריים בדרך כלל לפי סדר כרונולוגי, אבל לא תמיד. האירועים מובאים לא לפי סדר החשיבות, אלא עצם ציונם הוא העיקר. תאופנוס המודה סיפר כי הערבים היכו את הביזנטים ביום הקרב הראשון. לדבריו היה סיוע שמימי למוסלמים. ציטוט, הביזנטים התקשו לעמוד מול הערבים. הרוח הדרומית נשבה בעוז כנגדם והעיפה לעברם אבק. הם הובסו. הם גלשו לתוך הקניון הצר של נהר הירמוך והושמדו שם. בחללים נמנו 40 אלף איש ושני המפקדים. לאחר ניצחונם המוחלט, התקדמו המוסלמים לכיוון דמשק. ההיסטוריון המוסלמי אחמד בן יחיא בן ג'אבר, הידוע בכינויו אל בלדרי, כתב בשנת 869, ציטוט, הרקל, הוא הרקליוס, הקיסר הביזנטי, קיבץ מספר רב מקרב הביזנטים ואנשי אהל אשם, סוריה, אנשי הג'זירה, מילולית חצי אי, כלומר חצי האי ערב, ומארמניה. הם מנו 200 אלף איש בקירוב. כמפקד הוא מינה מישהו מנאמניו. בראש חיל החלוץ שלו הוא שיגר את ג'אבל איבן אל הים אל ערסני. דילוג הוא, הרקליוס, החליט להילחם במוסלמים. אם ינצח, מה טוב. אם לא, אזי יהגר לשטח ביזנטיון וישה בקונסטנטינופוליס. המוסלמים התקבצו. הם שמו פעמיהם אל גדת הירמוך. הם נלחמו מלחמה עזה וקטלנית. הירמוך חינו נהר. מספר המוסלמים באותו יום מנה 24 אלף. הביזנטים ונספחיהם קשרו עצמם בשלשלאות, מחשש פן תעלה בליבם התשוקה להימלט. האלה פיל בשורותיהם חללים רבים, בערך 70,000. הם נמלטו, דילוג, בקרב הירמוך נטלו חלק בלחימה אף נשים מקרב נשות המוסלמים. סוף ציטוט. אל בלווארי תיאר את הביזנטים כחוששים וחסרי ביטחון, ואילו המוסלמים ונשותיהם הם אמיצים ונחושים. בפועל אין שום מידע חדש שנמסר. אין ציונים טיפוגרפיים, מהלכים טקטיים או מהלך האירועים. אזכור הנשים נראה כאנקדוטה חביבה ותו לא. נרחיב להלן. ההיסטוריון המוסלמי עקובי כתב בשנת 891, ציטוט, לאחר שאסף את צבאו, חנה אבו עובדה בירמוך, דילוג. הוא מינה את חלד בן אל-וליד לעמוד בראש כוח החלוץ שלו. הלה תקף את הכופרים, הביזנטים הכוונה, דילוג, בקרב עז. אחר כך הצטרפו אליו כוחותיו של אבו עובדה. היה זה קרב בעל חשיבות מכרעת. נוצרים רבים נפלו במלחמה זו, והאל נתן את הניצחון ביד המוסלמים. דילוג. הירמוך הנמצא בקצה הרור מתנקז לירדן. דילוג. בירמוך התחולל קרב בין המוסלמים לנוצרים בימי אבו בקר. החליף הראשון. סוף ציטוט. גם יעקובי לא הוסיף פרטים רבים מדי על הקרב. מכלל המקורות שסקרנו עד כה, לא ברור מה באמת התחולל שם. ידועה רק התוצאה. אבל כמו במתמטיקה, הדרך חשובה לא פחות. לא נותר לנו אלא לנסות ולהבין את הסיבות וחלק מהתהליכים בעקיפין. השאלה הראשונה העולה היא, מדוע נבחר דווקא אזור הירמוך כזירת הקרב? מבחינת הביזנטים, היה זה מקום מתבקש. קרוב למדי לדמשק, המרכז המנהלי החשוב, וכן לב אזור השבטים הערביים שתמכו באימפריה הביזנטית, כלומר עורף ידידותי והספקה מובטחת לצבא. מבחינת המוסלמים, ספר המדבר היה ברירת מחדל נוחה. אם ינצחו, הם במרחק דילוג קל אל דמשק העשירה. אם יפסידו, הם במרחק קצר מהמדבר, ושם כבר אף אחד לא יחפש אותם. המספרים הנמסרים על עשרות אלפי חיילים מכל צד הם מופרזים בעליל. אבל עצם התייצבות הערבים הנוצרים לצד הביזנטים אינה מוטלת בספק. הקרב הוא למעשה מאבק בין ערבים. ערבים נוצרים מכאן וערבים מוסלמים משם. ניתן להניח כי שני הצדדים בחרו בטקטיקה דומה. יצירת ארבעה גושים. חיל חלוץ, כוח בצד ימין, כוח בצד שמאל, והמחנה העיקרי מעט מאחור. כל אגף מסתער על המחנה מולו. החיילים הארמנים, שלא היו מורגלים מתנאי החום, התקשו להתמודד מול הערבים שמולם. דבר זה סייע לניצחון הערבי השלם. מהמקורות עולה כי הקרב נערך במשך ימים אחדים. אם כי שחזור הקרב אינו ודאי. לא מן הנמנע כי מדובר בייחוד קרבות כאמור. נראה כי במשך 5 ימים היו התקדשויות שונות ותגרות חתולים ללא הכרעה. ביום השישי, 20 באוגוסט 636 לספירה, נשבר הכוח הארמני והמוסלמים הבקיעו את המערך הביזנטי וקיפלו אותו בברכאות. המוסלמים כיתרו את הצבא הביזנטי והכניעו אותו. שחזור אחר של הקרב טוען כי הקרב נמשך כחודש וחצי, וכי 20 באוגוסט הוא שיא המערכה. שתי אנקדוטות חביבות, אך לטעמי חסרות כל ערך היסטורי, נקשרו בנשים מוסלמיות. הראשונה שנזכרה היא כי נשים מוסלמיות לחמו כתף אל כתף עם הגברים על מנת לבלום פריצה ביזנטית. השנייה היא שהנשים המוסלמיות לעגו לבעליהן על חוסר יכולתם לגבור על הביזנטים. וזה מה שדרבן את המוסלמים למאמץ אחד אחרון ומכריע. סיפורים חסרי ערך היסטורי, אבל ממש חמודים. כך או אחרת, תוצאות הקרב היו ברורות. ניצחון מוסלמי מכריע. בעקבות הניצחון, החל סחף בלתי ניתן לעצירה של הכוח המוסלמי. לאחר קרב הירמוך, עלו המוסלמים על איליה, הלא ירושלים. איליה היא צורה ערבית של השם איליה קפיטולינה. ולאחר מצור בין 2 נפלה ירושלים בידי המוסלמים בשנת 638 לספירה. גם במקרה זה, מהלך האירועים המדויק קבור תחת שכבות אגדה עבות. לאחר כיבוש הארץ, העבירו המוסלמים את הבירה מקיסריה אל לוד, וזמן קצר לאחר מכן הוקמה רמלה המוסלמית כמשקל נגד ללוד הנוצרית. רמלה שימשה כבירת הארץ במשך דורות אחדים. הניצחון בקרב הירמוך הוא, במידה רבה, אבן הראשה בהתפשטות האסלאם ברחבי העולם. קרב הירמוך הפך למורשת קרב חשובה מעין כמותה בהיסטוריה המוסלמית. הקרב נתפס כניצחון המעטים החצודקים על הרבים החטועים, כלומר הכופרים. ניצחון שהושג בעזרת האל. השם ירמוך ניתן למגוון גופים בעולם המוסלמי. למוסלמים יש נטייה לכנות יחידות צבא על שם קרבות עבר. במלחמת העצמאות מנה צבא ההצלה, צבא מתנדבים מוסלמים בפיקוד פאוזי אל קאוגג'י, שני גדודים בשם הזה. גדוד הירמוך הראשון בפיקוד הסורי מוחמד ספה, שתקף את טירת צבי והובס. וגדוד הירמוך השני בפיקוד הסורי גם כן, אדיב שישקלי, שתקף את יחיעם והובס גם הוא. אדיב שישקלי הפך לימים לנשיא סוריה וגישש את דרכו להסכם שלום עם ישראל. הוא דרש תנאים בלתי קבילים מבחינת ישראל, ומיוחסת לבן גוריון האמירה, הוא מאוד אדיב אבל שישקלי. אחת מחטיבות ארגון הטרור פתח נקראת חטיבת ירמוך. בבגדד ישנה שכונת יוקרה בשם ירמוך, ומנגד בדמשק שכן מחנה פליטים די לשעבר ירמוך. בעיר אירביד שבירדן נוסדה בשנת 1976 אוניברסיטת ירמוך, וב-2005 קמה אוניברסיטה בעלת שם זהה בסוריה. בקווית, ירדן, תימן ולוב ישנן קבוצות כדורגל קרויות ירמוך. הקבוצה מקווית משחקת בליגה הראשונה אגב. ובנימה אישית, לא רחוק ממקום מגוריי ניצב לוטל ירמות, פעם במקום שכוח אל, היום בלב רמת בית שמש, וניתן להגיע בקלות ובנוחות, לא בשבת, כן? אתר מרתק, הראוי לביקור. שמו הערבי של הטל הוא טל ירמוך. אם נמקם את אנג'ידיין בין רמלה לבית גוברין, הנחה בעייתית, כן? ונקבל את ההנחה הסבירה במקרה הזה, כי אנג'ידיין והירמוך סמוכים זה לזה, הרי אולי, 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 הקרב היה בכלל באזור עמק האלה. אני יודע שזו הצעה עומדת על קרעי תרנגולת שמתה לפני כמה שנים. אבל היא יכולה להתחרות בכבוד במקורות ההיסטוריים שמתארים את הקרב. שם הפרק בחזרה למזרח משקף את המהפך שחל בארץ ישראל. בשנת 333 לפני הספירה, כבש אלכסנדר מוקדון את הארץ. מאז ובמשך קרוב ל-1000 שנה, 969 ליתר דיוק, כמספר שנות חיים מתושלח אגב, ארץ ישראל הייתה חלק מן המערב, בית תלמי, בית סלבקוס, המדינה החשמונאית, רומא וביזנטיון. קרב הירמוך החזיר את ארץ ישראל למזרח. היא תהיה חלק בלתי נפרד מהמזרח למשך 463 שנה, עד הכיבוש המוסלמי, ואז תחזור למזרח עד ימינו. מדינת ישראל רואה את עצמה כמדינה מערבית, במידה רבה של צדק. אבל המזרח נמצא פה איתנו בכל דקה ודקה. אנחנו הרבה יותר מזרחיים ממה שאנחנו מוכנים להודות. זהו, עד כאן. חזרו למזרח, על קרב הירמוך. תודה לכם שהזנתם. במהלך הכנת הפרק נעזרתי בספר זירת קרב, קרבות הכרעה בארץ ישראל, ובעיקר במאמרו של דוקטור יהושע פרנקל על הקרב. תודה צדיק. תודה לחברי מועצת החכמים, אבי הרטמן, חיים ארמון ואלי לבנה, שעזרו לי להבין מי נגד מי. הגידו בגת ובשרו בחוצות אשקלון, שתשמחנה בנות יהודה, שתעלוזנה בנות ישראל. אנא שתפו והפיצו את שם ההסקט ברחבי החלד והיקום. הכי טוב להזין להסקט מתוך אתרי, ilanabc.co.il, אבל גם מסומני ההסקטים האחרים יעשו את העבודה. ברובם. ההסקט זמין גם בערוץ היוטיוב הקרוי דברי הימים לנוחות הקהל הרחב. מי שגם זמין הוא ערוץ הטיולים שלי הקרוי אילן אבקסיס. אני קורא לכם ומפציר בכם להירשם כמנויים בערוץ. גם תחזו בנפלאות ארצנו בליווי הידע הנרחב שלי, וגם תהיו מסמר הערב בכל אירוע חברתי. אודה לכם מאוד אם תשתפו ותפיצו את הבשורה על פועלי רב השנים, ועל התוכן האיכותי שנבנה פה בעמל רב אריח על גבי לבנה. ככה כן בונים חומה. אם אתם רוצים לפנק מכרים ויקירים דוברי אנגלית, הרי לכבודם יש את ערוץ היוטיוב באנגלית שלי, הקראו אילן אבקסיס, באותיות אנגליות כמובן. הדול הוא אילן, כרוכית ilanabc.co.il. גם טופס צור קשר המנומנם זמין באתר, אך לטופס אין כל בעיה שתעיר אותו משנת היופי שלו. אני ממליץ בחום להצטרף לרשימת התפוצה של ההסקט בוואטסאפ. שם תמצאו קישור לפרקים החדשים. מי שחפץ או חפצה לתמוך ולעודד יוצרים ותיקים מוערכים ועצמאים כמוני, מוזמן ומוזמנת לעשות זאת בשלושה מסלולים לבחירה. א', תמיכה רוחנית. האזינו לפרק, או כל תוכן אחר שאני מעלה, כמתנה ממני אליכם ועליכן. בתמורה אשמח לחיבובים, לייקים בלעז, שיתופים והמלצות. ב', תמיכה כספית בסכום כאוות נפשכם ונפשכן. ניתן לתמוך בביט ופייבוקס 0523464376 או פייפל אילן אבקסיס באותיות אנגליות, הכתובת היא ahab קו תחתון סן קו תחתון אוף קו תחתון עומרי לוחסן וואלה.co.il. ג' ניתן לרכוש עבורי כוס קפה דיגיטלית באתר קופי. הכתובת ko-fi.com/abekasis-ilan במילה אחת. באתרי יש כפתור המפנה ישירות לעמוד שלי. ספריי, הסגן של ברקוך והמספרי 2 בהיסטוריה, הספר על הרציחות הפוליטיות והתנ"ך תובנות לחיים, זמינים לרכישה באתר שלי. מתנה מושלמת למי שאתם חפצים בעיקרו. כולל אתם עצמכם, כן? הספר השלישי זמין גם בחנויות הספרים ברחבי הארץ. מובן שכדאי ורצוי מאוד להזמין אותי להרצות אצלכם בארגון, חוג בית או כל מסגרת משלמת אחרת שתמצאו לנכון. ומעל הכל, סיורים, סיורים, סיורים. קחו אותי להדריך אתכם בארץ המדהימה שלנו. הפרק הבא בדברי הימים יעלה באלף באלול. שם הפרק, אסף אלוהים את חרפתי, הסיפור לדת יוסף. ולסיום, אני שמח ונרגש להמליץ לכם על הסקט חדש יחסית בשם מדברים מורשת. ההסקט מתאר את קרבות גדוד 890 במלחמת חרבות ברזל. שוחחתי מפקד הגדוד סגן אלוף יוני הכהן, היום אלוף משנה ומחת 646, בהקשר אחר, והוא הסב את תשומת ליבי להסקט. האזנתי לפרקים הראשונים, מרתק. עבורי זו זווית נוספת בנוגע למלחמה. כזכור לכל, כשפרצה המלחמה, הייתי באיתור הנעדרים של אוגדה 252, וחוויתי את המלחמה בעיקר בחיפוש הסיזיפי אחר הנעדרים והחטופים. ההסקט הזה מחבר לי כמה חתיכות בתצרף. האזנה נעימה. להתראות.
וכאן, בנדה, יש עוד תת אירוע של מחלקת המרגמות. נכון, כן. שגם היא הייתה, אמרנו, היא הייתה בבית, הם הוקפצו מהבית, הגיעו לנקודת כינוס. כן. על פניו, כן, כמה פצצות מרגמה יש למחלקה הזאת, לתרגד, כמה הם אמורים לראות?
למחלקה הזאת יש שש פצצות בעצם. שש פצצות מרגמה שאנחנו מחליטים גם לשלוח אותם, בדיעבד זה אפילו לא הועיל להם יותר מדי, כי בסופו של היום, בסופו של שלושת הימים הראשונים ללחימה, הם ירו קרוב ל-1,000 פצצות מרגמה.
אז שוב, אני אומר, בתרגד, תרגיל גדודים, היו אמורים לראות, כל המחלקה הייתה אמורה לראות 6 פצצות, הם יראו בסוף 1,000 פצצות.
כן, קרוב ל-1,000 פצצות, הם פרסו את עצמם, זה גם כן ביוזמה וחתירה של מפקץ לפעולה. בסוף אף אחד לא הוריד פקודה מסודרת. מפקץ הבין ששם הוא צריך להיפרס כאיזושהי פקודה, חצי פקודה שירדה מלמעלה, ולקח את הצוות שלו ופרס, והצליח להשיג יעדים כדי לבצע עליהם ירי, וזה בעצם
ולאן בעצם הוא הראשונים. רואה את אותן 1,000 פצצות, כי זה לא כלי מאוד מדויק, נכון? אתה לא יכול לראות אותו לתוך הארץ.
כל הוא יחסית מדויק, צריך רגע זה, הם לא יורים את הפצצות מרגמה לתוך הארץ, הם יורים את הפצצות מרגמה ממש על הגדר, לנקודות החדירה על הגדר, מצליחים לנתח ממצאי תצפית כאלה ואחרים מהם נקודות החדירה, ובעצם לשם הוא מבצע את הירי כדי לעצור את החדירה של המחבלים.
אז גם נגיד את זה, בסוף מחלקת המרגמות של גדוד 890, ביוזמה שלה ו... אותה תחמושת, לא תיארנו את זה, בעצם התחמושת הם לוקחים ממחלקת המרגמות של גדוד 13 שנהרגה ברובה, נכון?
כן.
ובעצם משתלטים על כמה וכמה פרצות בגדר בין רצועת עזה לבין ישראל, ומונעים כניסה נוספת של מחבלים.
לגמרי, המפקד גיא וייזמן מבין שזה הדבר הכי חשוב שהוא יכול לעשות בשלב הזה, ובזה הם מתעסקים, הם יורים פצצות מרגמה נונסטופ.
מישהו אומר לו לעשות את זה? אני שוב חוזר לנקודה הזאת.
הוא מקבל חצי פקודה, וכן, ובסופו של דבר הוא לוקח את זה בשתי ידיים ומביא את זה קדימה, כי זה בסוף בחתירה שלו. הוא דורש ממש את הנקודות ציון לירי. ממש דורש את זה מהמפקדים, ובסוף זה מגיע. זה דרך גורמים אחרים שהוא מצליח להתקשר ביניהם. כן.